אנחנו ממשיכים את הנושא של של הספיחים. הנקודה האחרונה שעצרנו בה זה מחלוקת הרש והרמב״ם. אני רק מזכיר את הגבי מה שגדל בשישית ונקטף נלקט בשביעית, האם יש בו איסור ספיחין או לא. אמרנו שהרמב״ם לפי הרמב״ם כן, לפי הרש לא. והבאנו את הפסיקה, נדמה לי שדיברנו על זה בצורה מפורשת, על הפסיקה השונה, זאת אומרת שבעיקרון הרוב מקילים כפשיטת הרש, גם כבר יש מפאת השולחן שהוא מקל והחזון איש שמקל, ורק הבאנו שבספרדים יש את האור לציון מול, הייתי אומר, רב עובדיה יוסף ואלקוט יוסף, שהם מקילים בזה. עכשיו נדבר על מה בדיוק נכנס לתוך האיסור הזה, מבחינת מה אסור באיסור, וגם איזה דברים שהם לא ראויים לאכילה. אז קודם כל לגבי הנושא של דברים שראויים למאכל בהמה, אז למעשה יש בזה מחלוקת גדולה, האם צמחים שהם רק ראויים למאכל בהמה והם לא ראויים למאכל אדם, האם גם הם נכנסים לתוך האיסור הזה של הספיחין או לא. הנקודה שמכניסה אותנו לספק זה בגלל שהרמב״ם כותב שהם אסורים באכילה, משמע שזה רק אסור באכילה ולא יותר מזה. וגם יש עוד מקור לכאורה להתיר, שהרמב״ם כותב לגבי ספיחים שיצאו לשנה השמינית שהם אסורים, כשנסביר אותם בהם, נסביר את זה בהמשך, שהפרה יכולה לחרוש ולראות שם, משמע שלכאורה הם לא אסורים באכילה, משמע שמאכל בהמה לכאורה, כל עוד שזה רק לבהמה זה מותר. אבל מצד ויש עוד נקודה שצריך לשש מקור שעל פי זה דנים, זה הנושא של קש ותבן, שבירושלמי יש בזה מחלוקת, או יש בזה אפשרויות שונות, האם זה אסור או מותר משום ספיחים. באמת השאלה היא האם קש ותבן זה משקף מאכלי בהמה, או שקש ותבן זה משהו יוצא דופן. בשורה התחתונה מכל המקורות האלה, כל אחד מאותו מקור מדייק לכאן ולכאן, כי אפשר לדייק, האם בכל מקור שאתה מביא, האם לך, לא, מכאן מוכח שזה השאר אסור, רק פה יתירו. לא, שזה בניין אב שמגלה על כולם. אז אם נסכם את הדעות יוצא ככה, שספר השמיטה רב טיקוצ'ינסקי, חזון איש, ועוד, הם סוברים שגם למאכל בהמה אסור בשמיטה. לעומת זאת, יש כמה וכמה דעות שמקילות בזה. אמונת יוסף, הרב הרצוג, הרב ציצי ליעזר, וכבר האמת היא הראשון שמקל בזה, שמדייק ממנו, זה הרש"ש, הרב רש סירליו, שהוא קדמון, ממנו מדייקים שהוא סובר שמאכל בהמה מותר. ויש פה, הייתי אומר, שיטה אמצעית, שיטת הרב אוירבך, שהיא נוגעת תכף גם למה שנזכיר עוד מעט, שהוא בעצם מחלק בין דבר שראוי למאכל אדם לבין דבר שלא ראוי למאכל אדם. הוא אומר שמה שראוי למאכל אדם, אז בזה לא גזרו על שאר השימושים. ומה שכן, מה שלא ראוי למאכל אדם שמה, בעצם הכל יהיה אסור, משמע גם לכאורה יהיה אסור. מה שראוי רק לבהמה יהיה אסור לכאורה לבהמה. שיטה כזאת אמצעית. ואלקוט יוסף הוא מקל, שביעית דרבנן, הוא מביא לה את כל רשימת הדעות שמקילים במאכל בהמה, הוא אומר שאפשר להקל בספיחין, שספיחין שרק רואים למאכל בהמה, או שימוש למאכל בהמה וספיחין יהיה מותר.
מה
הכוונה שראוי
למאכל אדם? אמרנו שזה ספיחין שרק רואים למאכל בהמה, לא?
אני אומר, ספיחין שרואים למאכל בהמה, יהיה מותר להשתמש בהם לבהמה. זאת אומרת, יהיה מותר לתת את ירקות האלה לבהמה. אם יש לך צו ויש איזה חסה שהיא ספיחין, לא כל כך מצוי, אבל נאמר שהגיע לידך איזשהו ירק שגדל בתוך השמיטה ושהוא ספיח, שאסור באכילה, אתה יכול לתת את זה לחיה שלך.
גם אם זה ראוי למאכל אדם, אבל השימוש לבהמה יהיה מותר.
זאת אומרת, זה בעצם כולל פה את שני המצבים. זה במחלוקת באופן כללי על שני הגורמים האלה. וגם יש מחלוקת דומה לגבי הנושא של איסור, לגבי הנאה מספיחים. האם מותר ליהנות מספיחים? גם בזה יש דעות שונות, ויש גם כאלה שמחלקים בתוך ההנאות בין סוגים שונים של הנאות. אז מביאים משער המלך שהוא אומר שמותר בהנאה, בעיקר הראייה, זאת אומרת, גם כן אומר בגלל שהזכירו רק אכילה, וגם בגלל שלפי רבי עקיבא שעיקר המקור שלו זה ממה נאכל בשנה השביעית, שזה המקור מהפסוק, אז לכאורה ברור שהתורה מזכירה אכילה, זה רק אכילה, ופה זה לא כולל גם הנאה. זה לא כמו במקומות שכתוב לא יאכל בצורה מפורשת, זה כולל הנאה. פה כתוב מה נאכל, הפשט הוא רק הנאה. ובמקדש דוד, שרבי דוד רפפורט מצדיק את שיטתו ומביא עוד כמה ראיות של הנאה, והוא מביא למשל דוגמה שהוא אומר, למדנו שיש קדושת שביעית בסטיס וקוצה, שהם ראויים רק לצבע. אם אתה אומר שיש בזה ספיחין, אז איך אפשר להשתמש בזה בכלל לצביעה? מה שייך להגיד שיש קדושת שביעית שאתה יכול להשתמש בזה לצביעה? וזה אסור בכלל בשימוש. אלא על כורכך, מזה מוכרח, שמותר בהנאה. עוד מביאים ראיה מהנושא הזה של את הספיחים של העומר היו צריכים לשמור, לסחור שומרים, שאנשים לא ייקחו את זה. את הספיחים של השעורים שגדלו מעצמם כדי להקריב מהם קורבן העומר. אם אתה אומר שזה אסור בכל שימוש שהוא, משמע אתה צריך לשמור, מי ייקח את זה? מה יש לו לעשות עם משהו שאסור בכל האופנים? אבל אם תאמר לי שזה אסור רק באכילה מותר בהנאה, אז אנשי בדק הבית חששו שמישהו ייקח את זה להנאה טוב. ולכן שמו על זה שומרים שאפשר יהיה שיהיה להם ממה להשתמש לקציר העומר, לקורבן העומר. אמנם כנגד זה הוא טוען שיש באמת דעדה בראשונים להחמיר, אז התוספות בתענית, שהם כתבו שמה שמצאנו שתבן וקש בשלב מסוים כבר מותר להשתמש בו לשריפה, זה רק למען אמר שספיחים מותרים. אבל אם מישהו אומר שספיחים אסורים, אז אפילו לשרוף אותם יהיה אסור. משמע שכל ההנאות יהיו אסורים. כך ש... בעצם אנחנו פה מוצאים פה כרגע מחלוקת קיצונית, האם כל ההנאות מותרות או כל ההנאות אסורות. החזון איש, רואים ממנו, אנחנו רואים לפי מקומות שונים, שיש חילוק. שימוש רגיל של זאת אומרת, השימוש שאליו זה מיועד הצמח הזה אסור. כל השימושים שהצמח הזה מיועד אליהם, שהם שימושים הנורמליים שלו, הם אסורים בגזרת ספיחים. זאת אומרת, לא רק לאכול אסור. כמו שאמרנו מקודם הזכרנו מאכל בהמה, הוא אומר לא רק מאכל בהמה, כל השימושים, גם צביעה יהיה אסור. אם הצמח הזה מיועד לצביעה. כל שימוש רגיל בצמח הזה יהיה אסור. אבל הנאה באופן כללי מותרת. נפקא מינה למשל למכור את זה לגוי, לשבת על זה, כל מיני הנאות צדדיות מה שנקרא, שהן לא הנאות מגוף הדבר בצורה הרגילה שלו. זה החלוקה שהוא עושה. ושוב, לפי הרב אורבך ראינו את החלוקה, הרב אורבך בעצם פה קצת יהיה דומה לחזון איש, בזה שהרב אורבך מחלק אם זה צמח שראוי לאכילה, אבל זה אומר שאין בו איסור הנאה, לבין צמח שלא ראוי לאכילה, שאז יש בו את האיסור הנאה הזה. זה הדעות. בשורה התחתונה, שוב, הילקוט יוסף, האור לציון, מקילים בזה על פי פשט דברי הרמב״ם, על פי השער המלך, שבהנאה מותר. נפקמינה הגדולה בכל הדברים האלה, מבחינת ההלכה למעשה, זה פרחים או דברים שקשורים לריח. שם זה יבוא לידי ביטוי. כלומר, שאם נגיד אדם, יש לך פרחים שגדלו מעצמם בשמיטה, פרחי ריח כרגע, נדבר כרגע על פרחי ריח, אז דברים כאלה אתה צריך לחשוש, לפי מי שאומר שאסור שימושים, אז גם ריח יהיה אסור, לפי מי שאומר שאין בעיה בענה, אז יהיה מותר. האמת היא לא כל, עכשיו, האמת היא שרוב הצמחי ריח שאנחנו משתמשים בהם זה דברים שהם יותר דומים לאילן, כמו למשל השיחים של ברך ובחי עכשיו השם, רוזמרין. אפשר לרוזמרין, זה כמו עץ, זה לא שיח, זאת אומרת, זה לא ירק. זה כבר הזכרנו בשיעור הקודם, שדברים שהם רב שנתיים, אז אין בהם בעיה. גם למשל, גם הננה, מתייחסים אליה במידה מסוימת כרב שנתית, למרות שהיא לעניין ברכת, לעניין הברכה של עצה בסמים ועשבה בסמים, וכן אליה עשבה בסמים, שהיא מאוד רכה. אבל מצד העניין של הספיחים, הפשטות היא רב שנתית, כיוון שהננה היא לא נובלת. כל הזמן, אתה חותך וכל הזמן גדלה, היא נשארת כל הזמן, הגבעולים שלה נשארים כל הזמן, הם לא נעלמים. אז לכן גם בצד זה לא יהיה בספיחים. אז איזה צמחי ריח יש לנו שהם גדלים, וגם הדסים הם ודאי כמו עצים, הם ודאי שהם רב שנתיים. זה יהיה שייך אולי בסמים קלים, כלומר שפרחים פרחים מאוד רכים שהם גדלים שהם גדלים מזרעים. אם זה רק פרחי נוי ולא פרחי ריח, על זה לא ראיתי כרגע מישהו שמחמיר בזה. זאת אומרת, כי כנראה זה לא נקרא ממש שימוש. ראינו בזמנו שהרב אליהו זצ"ל סובר שיש בזה קדושת שביעית גם בפרחי נוי. כרגע לא שכחתי לבדוק מה דעתו לגבי ספיחין, האם זה מותר לגמרי או לא. אבל לכאורה גם מי שיגיד שפרחי עשבי ריח שזורעים אותם יהיו אסורים את הצפיחים, אבל יכול להיות שפרחי נוי שגדלו מעצמם לא נצטרך לאסור. נפקא מינה גם למשל אם אדם קנה בדיעבד, מישהו קנה לך בחנות שהיא לא שומרת שמיטה, אז אתה יודע שהפרחים האלה, הפרחים האלה זה שזרעו אותם בשמיטה. אז יש לך את בעיה אחת של להשתמש בנעבד. זה כבר אמרנו מחוק גדולה, זה תיאורטית, זה קל, זה אפשר, יש על מה לסמוך. עכשיו לגבי ספיחים, השאלה הבאה תהיה לגבי ספיחים, זה לא קשור לנעבד, לא קשור אם מישהו עשה בזה עבירה או לא. זאת אומרת שאנחנו אומרים גם מצד ספיחים לא יהיה לך בעיה. כלומר, לקנות למשל פרחי נוי, זאת אומרת שנדבר על כל נושא של קנייה משומרי עבירה, מעוברי עבירה, זה קשה, זה בעיה. ונגיד מישהו שלא כל כך בעניינים, פעם הביא לך לשבת, זר פרחים, אתה עכשיו אתה לא יודע אם החנות הזאת שומרת שמיטה, לא שומרת שמיטה, אין לך מושג. האם אני יכול לשמיר את זה בבית, אני יכול להשתמש ליהנות מזה? לפי מה שאנחנו רואים, כן, נראה ש... אולי אפילו לכולי אלמה, אבל ודאי שלפי רוב השיטות יהיה מותר. לא מבעיה למאן דאמר שהנאה מותרת, אלא אפילו למאן דאמר שהנאה אסורה, יכול להיות שזה דווקא בדברים שיש בהם הנאה מוחשית יותר. כי הדוגמאות שנתנו בהנאה זה בעיקר שימושים. כמו שראינו, או הנאה של שריפה, או הנאה יותר מוחשית. יכול להיות שהנאה של נוי בלבד, שזה גם כל מה שזה מיועד, יכול להיות שבזה אף אחד לא יאסור. כל פנים יהיה ודאי על מה לסמוך, במיוחד שזה רק איסור, איסור דה רבנן.
אין חשש שקופים את
הספיחים
המותרים
במראית העין? מה אתה מתכוון ספיחים המותרים? בעיקרון כל הספיחים אסורים.
כן, אבל כמו אמר בנוי ופרחים.
אוקיי. שצמח מעצמו.
כן.
אז אני לא עושה את זה בצורה שיצמח עוד פעם. כמו שאני יכול לקצור, כמו שאני יכול לקטוף ענבים. איך אני כותף ענבים? אני לא חושב שזה יגדל עוד פעם. רק הבעיה שזה רק לא להשתלט על זה כבעלים. סוך על הכל הפקר. אבל אם אני סתם בא וכותף, נגיד בגינה שלי פתאום צמחו פרחים, אפילו שהם צמחו השנה, לא צמחו מיום שנה שישית, אלא ראיתי שהם צמחו השנה, אני כותף אותם בצורה שלא יגדל עוד פעם. אני לא חותך אותם בצורה שיהיה זמירה. שיגדל עוד פעם טוב, אז זה בסדר, זה יהיה מותר. האמת היא שכן יש מישהו שמחמיר, ספר השמיטה הוא מחמיר בורדים ושושנים, אבל שם לכאורה משהו מדבריו שזה עניין שזה מאכל בהמה. אני לא יודע אם בורדים ושושנים זה מאכל בהמה, לא כל כך ברור. שם עיקר הנקודה שהוא דן עליה זה הנושא של המאכל בהמה, והוא מביא בורדים ושושנים כעוד הרחבה לזה. אמנם גם ורדים ושושנים, שוב, זה רק בתנאי שהם לא מהסוג שנשאר כל הזמן, אלא ורדים ושושנים כאלה שנזרעים כל שנה. אבל ורדים ושושנים שהם כמו עץ, זאת אומרת, יש להם גזע, יש להם ענף יציב מאוד, אז זה מותר לכולי עלמא, מכיוון שוב שזה רב שנתי, שבזה אין איסור. זה בעיקר נוי, יש לו גם קצת ריח, תלוי אולי בסוגים. כי מה? יש לו גם טעם לברד, בהקשרים מסוימים, כלומר, לפעמים גם היום משתמשים בזה לתת טעם. אז מצד זה, ודאי שיש בו קדושת שביעית בברדים האלה. או מצד הריח, או מצד הטעם שהוא יכול לתת. עכשיו אנחנו מדברים מצד הספיחין, אז שוב, זה תהיה תלוי בסוג עבירה. אני אמת שאני לא ידעתי בכלל שיש ורד כאלה שזורעים כל שנה. ראיתי רק בספר השמיטה שהוא כותב מאלה שזורעים כל שנה. לא יודע בדיוק למה הכוונה. תמיד חשבתי שהפרחים האלה הם מאוד יציבים, יש להם גזע ושיחים מאוד ככה גדולים. אני לא יודע אם יש בכלל, אני בכלל מה שהוא מדבר זה מציאות כל כך שכיחה, על מה בדיוק הוא מדבר. טוב. לגבי ירקות זה גם משהו פחות מעשי, אבל פחות דנים בזה הרבה וצריך קצת להכיר את זה. ירקות שנלקטים בשמינית, כלומר, אם יש איזשהו ירק שנזרע מעצמו בשמיטה, גדל מעצמו בשמיטה, ואתה עכשיו בא בשנה השמינית וכותף אותו. שהוא ירק שראוי לאכילה, כמעט לא יהיה לנו מצוי דבר כזה שאנחנו נמצא משהו שהוא ראוי לאכילה, שגדל מעצמו, כי זה בדרך כלל, זאת אומרת, נגיד חסה או משהו, כל מיני דברים כאלה שהאדם מגדל ירקות, עגבניות, מלפפונים, פתאום צמח לו בגינה, והוא עכשיו כבר הגיע שנה שמינית. עכשיו, לכאורה, לפי מה שאנחנו הכלל יודעים שהכלל הוא של ירקות, זה שהולכים בתר לכיתה. אם הולכים בתר לכיתה, אז לכאורה, זה תחלות של שמינית, אז מה הבעיה? ככה היינו חושבים אילולא שהיה דין אחר. אבל במשנה כתוב בפירוש שמשנה פרק ד' משנה ו' אומרת שאסור לקנות ירקות במוצאי שביעית עד שיעשה כיוצא בו. כלומר, עד שיעבור זמן שאתה יכול לזרוע ולקבל כבר יבול חדש. השאלה שמה עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה לקנות ירקות במוצאי שביעית? הרי גם אם עכשיו החשוד הזה יקטוף את זה במוצאי, יקטוף את זה בשמינית, אז לכאורה לא תהיה בזה בעיה. לא, אבל אף על פי כן, חכמים גזרו, והחשש הוא כנראה שהוא יקטוף את זה בשביעית, וישאיר את זה גם עד השמינית. מה? לא, הוא זרע את זה בשביעית, כן, וגם כתף את זה בשביעית. כן, זה החשש, מצד זה גזרו. למרות שעכשיו זה כבר שמינית, הוא יכול עכשיו לקטוף בשמינית.
למה בעצם החשש
שיקטוף
בשביעית? כאילו, אם
הוא זרע
את זה בשביעית,
מה שאני מתאר כתב? מבחינת החשש, תיאורטית יכול להיות שאתה צודק, שגם אם הוא... אבל שם אומרים שזה לא, תלוי משתלם לו או לא משתלם לו, יכול להיות, יכול להיות שזה גם אותו דבר יצא גם על החשש, מחשש שהוא יזרע בשביעית וילקוט את זה בשביעית. אני אגיד לך למה, כי לא כל כך חוששים שאדם יעשה עבירה בשנה אחת בשביל להרוויח בשנה שאחר כך, שממילא אז כבר יכול לזרוע בעצמו, זה לא רק הופרש של זמן מצומצם. אז בשביעית הוא חייב לזרוע, כי כל השנה הוא אסור לו, לכן חושבים שהוא יזרע בשביעית וילקט מה שהוא זרע, אני צריך לשמור חלק מזה, להשמישר לו חלק מזה, יש למכור את זה גם בשמינית. זה לכן היה עיקר הגזרה. עכשיו כרגע זה לא כל כך משנה לענייננו. עכשיו, פה ראיתי, היינו עוד יכולים לומר שכל הדין הזה זה רק בלקיחה מהחשש של העבירה. עדיין אנחנו עוד לא שומעים שיש פה איסור במה שגדל מעצמו. אבל מצד שני יש עוד מקור פה, ירושלמי בדמאי, אומר שספיחים אסורים עד חנוכה. ופה אנחנו כבר יותר רואים בצורה מפורשת שזה לא רק עניין שאסור לי לקנות מעם הארץ, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא, אולי זה משהו זרע בשמיני, אלא אתה רואה שאפילו, אתה רואה משהו שאני יודע עליו, בוודאות שהוא לא נזרע באיסור, אלא שהוא... אלא שאני יודע שהוא נזרע מעצמו, ואני לוקח אותו בשמינית, מה הבעיה? לא, אלפי פיכן עשו את זה עד חנוכה. אתה רואה שהרחיבו את הגזירה הזאת של הלקיחה, של הפנייה מעם הארץ במוצאי שביעית, החמירו אותה גם לדבר שאתה בעצמך כותף, לא רק מה שאתה קונה מעם הארץ. הירושלמי והרמב״ם מעתיק את זה. זה פלא שהרעבד על הרמב״ם הזה אמר, אני לא יודע איפה אתה מוציא את זה, איפה זה כתוב, הרעבד ניסה למצוא מקור לרמב״ם, והמפרשים ואחר כך מהירים שזה ירושלמי בדמאי, כאילו לא ירושלמי במסכת שביעית, משם הרמב״ם לקח את הדין הזה שהספיחים אסורים עד חנוכה. מה שיוצא עכשיו מכאן, ונגיד עוד דין אחד שמוכיח את העניין הזה של הספיחים שאסורים במוצאי שמינית, שכתוב שספיחים של שביעית, בתוספתא, ספיחים של שביעית אין תולשין אותן ביד, ועל חורש כדרכו, ובהמה רואה כדרכה. עכשיו, על מה מדובר פה? בשמינית או בשביעית? אומרים המפרשים, מוכרח לומר שאומרים פה בשמינית, כי מה שייך לומר חורש כדרכו בשביעית, אלא על כוח, מדובר פה הספיחין שהתחילו לגדול בשביעית, יצאו לשמינית, ואז אתה מותר לך לחוש כדרכך, אבל אסור לך להשתמש בהם. כי יודע שאין תורשין אותן ביד, אתה רואה שאתה לא יכול להשתמש בהם. אז מההלכה הזאת של עד חנוכה, ומההלכה הזאת של החורש, שחורש כדרכו עם הספיחים של שביעית, מוכח שהחכמים אסרו את הספיחים גם בשמינית, ולא רק בשנת שביעית. ומה הגבולות בזה? אז הגבולות בזה בעצם זה או חנוכה, מה שהזכרנו עכשיו, או עד שיעשה כיוצא בו. כלומר, אם זה ירק שאתה יודע שהיית יכול לזרוע ולקבל את התנובה שלו לפני חנוכה, אז זורתית גם לפני חנוכה. אז זה בעצם כל העניין הזה, זאת אומרת, זה פשוט בגלל שזה לא מספיק מפורש, לכן צריך קצת יותר להסביר את זה, כי יש פה הלכות שמבלבלות, יש חלק מזה בקנייה, ודווקא ההלכה הפשוטה הזאת, שאם אתה לקטת בשמינית זה אסור, זה לא מספיק מפורש, אלא רק נובע מתוך הלכות אחרות. עכשיו, אחרי שהגיע חנוכה, אז שם מותר כל הספיחים אפילו מה שכתפו לפני חנוכה. אבל דווקא מה שנקטע אחרי ראש השנה, כלומר אנחנו פה עושים מחלקים את הספיחים לשתי מדרגות. יש את הספיחים שכתפו אותם בשנת שמיטה, שהם אסורים לעולם, לא יעזור כמה זמן יעבור. ויש את הספיחים שכתפו אותם אחרי ראש השנה של השמיני, שאומנם הם אסורים, אבל כשהגיע חנוכה גם הם נהיו מותרים. הנפקמינה בכל זה, זה כשאנחנו נקנה בשמינית, ואתה עכשיו קונה נגיד ירקות שאתה לא יודע ממי, שאתה לא יודע מתי זרעו אותם, אתה לא יודע עליהם כלום, אז אחרי חנוכה אתה יודע שאין לך בעיה, אפילו אם יש איזה משהו, נגיד יש איזה בצלים או דברים שהחזיקו מעמד, תפוחי אדמה, שאתה לא יודע מתי שתלו אותם, אולי זרעו אותם. אנחנו מדברים על חנוכה לא של השנה הבאה, שנה שאחר כך. אדם הולך לקונה באיזשהו מקום, אין לו מושג מה קרה עם התפוחי אדמה האלה, הבצלים, האלה, כל מיני דברים שמחזיקים מעמד. אם הוא אחרי חנוכה, אין לו בעיה. אם הוא לפני חנוכה, צריך השגחה שבאמת זה הפה, שהירקות האלה לא הגיעו ממישהו שהוא עבריין. זאת אומרת, או מיתר מחירה, או ממצע מנותק, או מיבול נוכרי, או מחוץ לארץ. זאת אומרת, עד חנוכה בעצם של השמינית, יהיה לנו עניין מאיפה הירקות האלה מגיעים, בגלל שעדיין יש על זה איסור, אפילו אם נכתפו אחרי ראש השנה, יהיה בהם בעיה של העניין הזה של הספיחים. שם אנחנו נמצא את זה רק. בדרך כלל, כשאתה קונה במקום מושגח, אז אין לו את החששות הללו. לא, או זה או זה, פשוט עד שהסקה יוצא בו, איפה אתה בדיוק יודע על כל דבר מה זה שהסקה יוצא בו, חנוכה זה דבר מוחלט. מה? כן, שני, מה שיותר מהר. מישהו מאיתנו יודע בדיוק כמה אתה לוקח את תפוחי האדמה, לא יודע, אולי לפני חנוכה, מזורים אחרי ראש השנה כבר אפשר למצוא לפני חנוכה, או בצלים, אני לא יודע בדיוק כמה זה לוקח. אם האדם יודע שכבר את הירקות האלה אפשר למצוא לפני חנוכה, אז אתה רואה את גם אם הוא קנה אותה במקום שאין לו איזו השגחה מסודרת, אתה רק צריך לעשר וזהו. הוא לא צריך לחשוש פה לאיסור. נפקא מינה, אם אדם קונה בשוק, קונה במקומות שהוא לא בטוח על ההשגחה שמה, אז כל השנה, כל השנים, רק לעשר, זה מה שנשאר לו. כשהוא בשנת שמיטה וגם אחרי שנת שמיטה, הוא צריך להיות יותר בעניינים, לדעת שיש פה בעיה של הספיחים. בכלל צריך לדעת, בגלל זה, כשאדם קונה עכשיו, אם אדם מתארח בשמיטה אצל אנשים שהם פחות בעניינים, אז עיקר הבעיה מה שיכול להיות לנו זה הספיחים. זאת אומרת, הנושא של שמור ונאבה אתה יכול להקל. זאת אומרת, נגיד שהוא קנה את זה מקום שאין בו שוק, שאדם לא עשה יותר מחירה, לא עשה כלום, סתם קנה ממש בשוק, מסתם חקלאים שעשו מה שהם רוצים. אז עכשיו, הוא לא צריך לחשוש מצד נאבד, כי הוא אומר, בסדר, בדיעבד מותר, אבל מה עם ספיחים? ספיחים זה בעיה. זאת אומרת, אם אתה קונה עגבניות ולפפונים ואין את התמיטה, ואין לך מושג איך הם התגלגלו עגבניות ולפפונים האלה, יכול להיות שהם אסורים באכילה. צריך לברר את זה.
נאבד
בדיעבד מותר? הבנו איזה מחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד, אמרנו שיש הרבה שמקילים.
וספיחים גם בדיעבד אסור?
ספיחים זה לא עניין של בדיעבד או לכתחילה, זה האיסור, זה גוף האיסור. חמים גזרו על כל הדברים האלה בגלל עוברי עבירה. אז באמת זה קצת מצחיק, שאם יהיה עובר עבירה זה יהיה מותר. אפשר לראות לשאול, מה גדרת על ספיחים שאתה מתיר נאבד? אבל התשובה, הנאבד שאנחנו מתירים זה דברים שהם כאילו חריגים. זה לא נורמלי שאדם יהיה עבריין. חמים לא גזרו על דברים יוצאי דופן. שאדם שתל עץ ואתה פתאום, יאללה, זה דבר רחוק. אבל שאדם יזרע ירקות, זה היה מצוי בזמנם. שאנשים שרוצים להרוויח כסף, כי זה דבר שאתה גדל מהר, אז הפיתוי היה משמעותי. על זה חכמים גזרו, אז בעצם הגזרה של הספיחים היא מחדשת שני חידושים. גם שהתוצרת אסורה, זה בעצמו כבר חידוש, וגם שגזרו על דברים שהם לא, שאתה יודע, שלא קרה בהם שום מעבירה. גזרו, אפילו גדלו מאליהם, גם על זה חכמים גזרו את הגזרת ספיחים. אז עיקר הגזרה הזאת, אנחנו נמצא אותה כבר מיד אחרי ראש השנה, אנחנו עוד שבועיים. זאת אומרת, סליחה, זה לא מדויק כמו שאני אומר. כבר אחרי ראש השנה, לא יתן לנו כך בעיה בגלל שיש יישום של שישית, זאת אומרת, הרוב יבוא עוד משישית, וגם אחר כך אנחנו סומכים על שיטת הרש, שאם זה נקטף בשביעית, זה בסדר. תהיה בעיה, כן, ברגע שכבר יש, נגיד, אנחנו נכנסנו חודשיים לתוך השמיטה, ואתה קונה במקום, נגיד, בשוק בלי השגחה, אז עכשיו אתה לא יודע אם זה ירקות שמישהו שתה לו, מישהו זרה אותם אחרי שנת שמיטה, אולי הם אסורים. אז כן, כל השם, מי כבר, מי, נגיד חודשיים, שלושה חודשים, כבר אחרי ראש השנה, אנחנו נהיה חייבים לקנות תמיד עם השגחה. זה לא כמו כל השנים שאדם יכול תיאורטית לקנות בלי השגחה פירות וירקות, מקסימום לעשר. פה צריך יותר מודעות ותשומת לב לפרטים הללו. כן. מה, אם זה ספיחין או לא ספיחין?
כן.
אני באמת שואל את עצמי אם באמת אפשר להורות פה דבר כזה, ותלוי מה רוב התוצרת. יכול להיות שאפשר להורות תאורטית שהתוצרת היא, נגיד, אם אתה לא יודע כלום, אז אולי כל זה פריש מרו בפריש. זה תלוי על השאלה של קבוע ופריש, תלוי מי קנה ואיך קנה, אם נגיד אדם שהוא מבין, שהוא כן אכפת, לא רק הוא פשוט לא היה מודע. יש הרבה אנשים דתיים, הם לא מתחפפים, אבל הם לא למדו הלכות שמיטה. הלכו לשוק, כמו כל השנים, וסמכו, לא יודע אפילו אם בדקו אם יש תעודה, קנו באיזשהו חנות בשוק, לא בדקו יותר מדי. עכשיו, יודעים שמקסימום מהמעשרים, ולא חשבו על זה שמיטה, לא ידעו שמיטה. עכשיו, זה כבר קבוע, כי הוא לא יודע עכשיו איפה הוא קנה, או שהוא לא יודע אם הירקות, הוא לא יודע אם בחנות איפה שהוא נמצא, אם החנות יש בה איסור או אין בה איסור. אז זה כבר בעיה יותר חמורה מאשר אם אתה כבר מגיע אליך הביתה ואתה לא יודע שום דבר מה קרה, עם איפה הירקות האלה הגיעו. אתה לא יודע איפה התעורר הספק. זה על הסוגיה נרחבה.
קבוע זה אם
התעורר הספק במקום הקביעות. ברור שיש איזה חנויות אסורות, ברור שגם השוק יש חנויות אסורות, שהסחורה שלהן לא מפוקחת בכלל בנושא של השמיטה. אז ממילא עכשיו אתה לא יודע באיזה חנות הוא קנה. בירושלים אולי לא מצב יותר טוב, יש מקומות יותר גרועים. אבל סתם, אין לך מושג מאיפה הוא הביא לך את זה עכשיו, את הירקות האלה.
אבל ספק של, נגיד, המתארח, כשהוא מגיע לבית.
נכון, אני מסכים, אז לכן יש מצבים שונים. בסדר, אתה צודק שיכול להיות במצבים שונים שאולי נסמוך על כל דה פריש, מרו בפריש, ולא נאסור בכל מצב. הנה חינם. נגיד, יש כל מיני ירקות שדה, תותים, כל מיני דברים, אתה לא יודע מאיפה, יש כל מיני מתנות, יש אנשים מקבלים, כל מיני ירקות שמוצאים, כותפים בדרך, עושים כל מיני דברים. טיולים, אדם מצא כל מיני, אז עכשיו, אם זה דבר שהוא הפקר, לא שיש לך לא הפקר, שדברים שרגילים לגדול בחוץ, אמרנו עכשיו כל מיני דוגמאות, אז זה לא בעיה. הבעיה היא זה דברים שדברים שרגילים לזרוע אותם. אדם מצא אותם, אז אם הוא לא קונה אותם מגוי, קונה אותם מיהודי. סתם עבר ליד משתלה, צחן בעיניו ראה עד ככה תותים, רוצה לקנות. לא יודע עכשיו השגחה, לא יודע, כלומר, מה אני אעשר, מה בעיה? לא, רגע, יש פה אולי בעיה של ספיחים, כי זה דברים שאולי זורעים אותם כל שנה מחדש. זה תלוי, יש באמת בתותים, זה תלוי, יש באמת סוגים שונים.
אבל כמה כבר ספיחים יש?
מה אתה אומר כמה יש? כל הירקות.
אה,
כמה לא, זה בדיוק העניין, לא רק אני, יש לך אנשים שהם לא שומרים שמיטה.
אבל זה נאבד, לא?
אבל זה מה שאני אומר, זה קל וחומר שזה ספיחים, זה עוד יותר ספיחים. ספיחים זה גם אפילו מה שגדל לבד, קל וחומר מה שנאבד. מה שנאבד זה עיקר הגזרה, עיקר הגזרה חכמים גזרו בגלל האלה שלא שומרים שמיטה. אז זה חכמים עיקר עשו את הגזרה. ואסרו גם, בכולל, גם את המקומות, גם את אלה שגדלו מעצמם.
לגבי מה הרב אמר שבדיעבד נאבד מותר?
בדברים שהם לא מצויים. דברים שלא גזרו עליהם ספיחים, כמו פירות, או דברים, או דברים שהם בדרך כלל רב שנתיים, שלא גזרו עליהם, אז פה גם אם הוא עשה, לא נורא. אדם שתל עץ בשמיטה, בסדר, תאורטית, הפירות של אחר כך עוד כמה שנים יהיו מותרים. או, כן, זה יהיה די הנפקא מינה. מה? כן, או שהוא, זאת אומרת, עשה איזושהי פעולה אסורה בעץ הזה. השקע אותו לו שלא כדין, עשה כל מיני פעולות שאסור היה לעשות בעץ הזה, אף על פי כן אתה יכול לאכול את הפירות שלו. טוב, עכשיו נתחיל, וואי, באמת זה, באמת לא נשאר לנו זמן, להתחיל נושא חדש, אבל אני אתחיל כדי שלא סתם, בכל זאת נתחיל את הנושא של, של, של הביאור. כתוב בתורה, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. מזה למדו חכמים, מכירים, כולם מכירים, מקיש במה לחיה, כל זמן שחיה אוכלת בשדה, במה אוכלת מן הבית. קלה לחיה שבשדה, קלה לבהמתך שבבית. כלומר, התורה מדגישה, רק כל עוד שיש יבול על העצים, על העצים בחוץ, אתה יכול ליהנות מהפירות האלה בבית. ברגע שאין יותר יבול על העצים, גמרנו. עכשיו, בעיקרון כמעט, כמעט כל הזמנים האלה הם שנה של, הם בשמינית. הם לא בתוך שנת שמיטה. הביאור, אנחנו נפגוש אותו לא בשנה הבאה, אנחנו נפגוש אותו בשנה שאחר כך. אנחנו עוד לא גמרנו לדבר על כל מיני דברים שבתוך השנה שמיטה, אבל בכל זאת זה אחד מהדבר, אחד מה, 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 מהדברים הגדולים שקשורים לשנת שמיטה, זה נושא של הביאור. עכשיו, ירקות זה לא כל כך שייך. תורטת כן. ירקות זה לא כל כך שייך, כי לא יהיה לך הדברים שגדלו, כמו שאמרנו, הם בכלל אסורים שום ספיחים. אז לא, לא יישאר לך בכלל מה לבאר מירקות, אבל תורטת. אמרנו שיש ירקות שכן, אם נגיד זה דברים שקשורים לשרב צמח רב שנתי, אם זה דברים שגדלו בר, גדלו בשדה בר, דברים, או שגדלו אצל נוח, גדלו, לא, גדלו אצל נוחי זה לקודשה של דודית, באופן כזה שאין בו ספיחין, וישאר לך ירקות, אז תיאורטית יש בזה, ויש בו קדושת שביעית, אז צריך לבאר את זה, כן. כל דבר שיש בו קדושת שביעית, צריך לבאר אותו. כל דבר שיש בו קדושת שביעית, שהוא לא נשאר בשדה. עכשיו, מה זה ביאור? מה זה הסוף, מה זה שורה התחתונה? מה זה הביאור הזה? אז במשנה כתוב בפירוש, מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. אז מפורש לכאורה שעיקר הביאור זה קודם כל תחלק את מה שנשאר אצלך בבית. ויש בזה מחלוקת עניים, מי מותר לאכול אחרי הביאור? רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, שאחד עניים ואחד עשירים יכולים לאכול אחרי הביאור. אז תזכרו רגע את הפרט הזה, כי זה משפיע על הבנה מה זה הביאור. ובתוספתא יש קצת יותר פירוט. מי שיש לו פירות לחלק, מחלקם לעניים. מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מהם לשכניו ולקרוביו וליהודיו. הוא מוציא, פה יש תוספת, הוא מוציא ומניח על ביתו ואומר, אחינו בית ישראל. כל מי שצריך ליטול יבוא ויטול. וחוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל 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 והולך עד שעה שיכלו. כלומר, את הפירות שיש לו הוא מחלק לעניים, לשכנים ולקרובים, ואחר כך את כל מה שנשאר לו, הוא מפקיר. אומר, כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול, ואחרי זה הוא אפילו יכול לחזור ולהכניס לתוך ביתו, כלומר הוא בעצמו יכול לחזור ולאכול את זה בעצמו. ובירושלמי יש סיפור. הוא אמר, הוא שאל אותו, זאת אומרת, הוא שאל אותו איך בדיוק איך לעשות, אז הוא אומר לו, רבי יושיע, למי ששאל, שאל את זה רבי יצחק בר ידיפה, חמי לך, תראה שיש לך שלושה רחמים, שלושה אוהבים, והפקרה קומהון, ותפקיר את הפירות לפני השלושת האוהבים שלך. למה? מה הרעיון? שתוכל לחזור ולזכות, והם לא יתפסו לך את הפירות לפני שאתה, זוכה בהם בעצמך. אחר כך יש לנו בירושלמי סיפור מעניין, על הקפודקאה, שהם היו גרים בציפורי, אנשים שלא ברור מה הקטע שלהם, יש או שהם היו גרים, הם תמיד כאילו אנשים זרים, עולים זרים, אז הם הרגישו לא מקושרים לאף אחד, או אנשים קפדנים, בכל מקרה אנשים כאלה שאין להם חברים, אין להם מישהו שרוצה לשתף איתם פעולה. אומרים מפירוש, אין להם מי שאוהב אותם ולא מי ששואל בשלומם, ככה הלשון שם בגמרא. אז מה הוא אומר להם, מה הפתרון שלכם? כשאתם תראו שכבר כולם עזבו את השוק, אתם תוציאו את הפירות לשוק, תפקירו ותחזרו ותזכרו. כלומר, שלא יש שם אף אחד שיקח לכם את זה. הפשט כנראה צריך לומר שהכוונה שהם יעשו את זה כשכן יש אנשים אבל רחוק. כי אם זה הפקר שלא בפני אף אחד, זה לא תופס. הפקר חלק בפני שלושה אנשים. אז הם עושים את זה, כאילו צועקים, יש פה הפקר, אבל מה תופסים בעצמם? עד שהוא יבוא כבר, כבר עם עצמם תפסו לעצמם. מכל זה לכאורה רואים שהיסוד של היסוד של הביאור זה הפקר, אבל אף על פי שלכאורה מכל זה זה נראה ככה, בכל זאת יש בזה מחלוקת ראשונים גדולה, מהו הביאור באמת. רש"י כותב שהביאור זה שמפקירן במקום דריסת חיה ובהמה. כלומר, גם רש"י כותב מפקירן, אבל לא סתם מפקירן. מפקירן ואתה לא יכול לקחת את זה, תפקיר את זה לחיות ולבהמות, שהם ידרסו ויהרסו את זה, אתה לא יכול לאכול את זה. מה רש"י יעשה עם מה שכתוב בירושלמי שחוזר וזוכה בהם? שאלה טובה. לא יודע. וגם מה רש"י עושה עם מה שכתוב, ותכף נראה את הרמב״ם, אז אולי ככה נסביר את זה. הרמב״ם עוד יותר קיצוני מרש"י. רש"י כותב, הרמב״ם כותב, שחייב לחלות מה שיש אצלו בבית מוכן, מוכן. אם יאכלם או שיאכלם, או ישרפם, או יזרקם לים. ממש כמו ביאור של עבודה זרה, ביאור כפשוטו. ככה יוצא לפי הרמב״ם. שריפה באש או לאבד לים. לכאורה זה לא מסתדר עם כל מה שאמרנו מקודם, שעניים אוכלים אחרי העניים וישרים אוכלים אחרי הביאור. איך יכול להיות שאפשר לאכול אחרי הביאור לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם זה הולך לאיבוד, וגם לפי רש"י זה לא מובן. התשובה הפשוטה זה פשוט מילה אחת. מילה אחת שינתה את כל התמונה. הם גרסו את המילה אין. כלומר, באותה משנה שלמדנו שמה שהעשירים והעניים אוכלים אחר הביאור, שם רבי יוסי אומר לגרסתם, רבי יוסי אומר, אחד העניים ואחד עשירים אין אוכלים אחר הביאור. בדיוק הפוך, זה משנה את כל המשמעות. האם אתה מפקיר ואוכל, או אתה שורף ומשמיד. זאת אומרת, רבי יהודה נשאר אותו דבר לפי שתי השיטות, אבל רבי יוסי זה משתנה ממש 180 מעלות. אחד אומר, רבי יוסי מתיר לך, מתיר לכולם לאכול, אחד אומר ההפך, כלומר, רבי יוסי אוסר לכולם לאכול. ככה יצא להם לפי הרש"י והרמב״ם שאסור בשום אופן לאכול. כנראה, יכול להיות שהם יסבירו את הירושלמי אולי רק לפי שיטה, רק לפי שטטן, רק לפי רבי יהודה, לא יודע בדיוק איך הם יסבירו. כל פנים ככה יוצא להלכה. אבל רוב הראשונים, הרמב״ן, הסמ"ג, הגרש, הרבה וכל המפתיקו את הירושלמי כפשוטו, והבינו שזה הפשט של ההפקרה בלבד. אז שהפעם הבאה נמשיך קצת יותר נרחיב בפרטים של הדין הזה, של הביאור. עד כאן. אנחנו צריכים...